שלום לכולם. טוב, אז אנחנו במבוא לתורה שבעל פה. בשיעור האחרון התעסקנו בעצם בשני דורות, אם אתם זוכרים. עסקנו בסיפור תנורו של הכנעי, שנוגע בעצם ברבי אליעזר ורבי יהושע, כל נקרא לזה המחלוקת והמאבק הזה בין בית שמאי לבית הלל. זאת אומרת, אנחנו כבר ממש בסוף סוף התקופה הזאת של בית שקיבי של הבתים, שכל בית עומד כשלעצמו, והדיון הקשה הזה שבין רבי יהושע לרבי אליעזר, עם כל הראיות שכל צד מביא לשיטתו וכל הסיפור הזה, ככה דיברנו על זה, ניסינו קצת לגעת במשמעות של זה, בעיקר אולי בהקשר שלנו. אמרנו, זה סיפור שיש עוד המון המון מה להגיד עליו, אבל בהקשר של תורה שבעל פה, נעלי אמרנו את, ככה, את כמה נקודות שרצינו, שמעיקרי הדברים ככה מבחינתנו. בסופו של דבר, אל רבי אליעזר מגיע תלמיד, רבי עקיבא, שאנחנו פוגשים אותו בדור הבא, בא לספר לו על כל הסיפור הזה של הנידוי, ובעקבות הנידוי הזה, מי נפגע בסופו של דבר, אתם זוכרים? רבן גמליאל, נכון? שאלנו איך הוא קשור, ואמרנו רבן גמליאל הוא הנשיא. זאת אומרת, יש פה כמה עניינים. יש פה, מצד אחד יש פה את כאילו את בתי המדרש שדני ביניהם, מצד שני יש פה גם את המוסד הנשיאותו, הנשיאותי, רבן גמליאל שעומד ואומר, אני עכשיו אקבע מה ואיך הולך להיראות. זאת אומרת, אני עכשיו מבין שעל הכתפיים שלי מוטלת המשימה המורכבת להגדיר מה נכנס עכשיו, מה לא נכנס, כמו מי פוסקים, לנסות ליצור איזושהי מסורת אחידה שעם ישראל ילך אחריה, וראינו שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד משמעותית לרבן גמליאל, ותפגוש אותו בעוד סיפורים, בסיפור קביעת לוח השנה מול רבי יהושע, ובסיפור קביעת תפילה אחידה וכו'. בסדר? זאת אומרת, בהקשר הזה דיברנו רבי יוחנן בן זכאי שמנסה להכין את עם ישראל לחיים בלי מקדש, ורבן גמליאל מנסה כבר להכין אותנו אולי באיזשהו מקום לחיים של גלות, שבהם אנחנו מתחילים להתפזר, כל אחד ילך למקומו, וכאן דווקא יש פתאום איזשהו מקום ליצור משהו אחד. כאילו דווקא בגלל זה שאנחנו הולכים לקראת פיזור מאוד גדול, יש מקום ליצור איזשהו עמוד אחד שסביבו אנחנו מתחברים. אז התלמיד שהולך שם זה אותו רבי עקיבא, שהוא עוד כנראה דמות פחות משמעותית בשלב הזה, אנחנו הולכים ופוגשים אותו בצורה הרבה יותר משמעותית בדור הבא, שהוא באמת גדול הדור של הדור הבא. ודיברנו על סיפור תלמידיו של רבי עקיבא, שמתים כולם בתקופה קצרה, ואמרנו שכנראה מתים במרד, אבל השאלה היא למה הם מתים. מה שרצינו להגיד בסוף, אמרנו עוד כל מיני דברים, אבל לעניין מה שרצינו להגיד בסוף, שיכול להיות שהעובדה שהם לא נהגו כבוד זה בזה, משמעותה, שבעקבות, אני שומע את עצמי, זה נורא, שבעקבות המתח בין הבתים, והמאבק הזה, והרצון הזה נגיד של רבן גמליאל להגיד, יש אחד בפנים ואחד בחוץ, ואנחנו עושים ככה, ואף אחד לא יגיד לנו, ואפילו תצא בת קול משמיים, אנחנו לא נזוז מדעתנו, יוצרת אצל התלמידים אולי, זאת אומרת, איזושהי תחושה מוגזמת של, יש צודק אחד, אנחנו יודעים מי הוא, אנחנו נגדיר מי הוא, אני צודק, אתה לא. בסדר? ואולי זה קצת מה שיושב פה קצת ברקע, והתלמידים הללו של רבי עקיבא, שלא נוהגים כמו שהוא עצמו דרש, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אלא לא מכבדים אחד את השני, באמת מתים, ורבי עקיבא מייצר את העולם הזה מחדש, והוא אוסף חמישה תלמידים, והוא מלמד אותם, והם בעצם יהיו כל הבסיס לתורה שבעל פה. אמרנו ככה בהערה, דיברנו על רבי מאיר, אנחנו לא נדבר עליו לדעתי בעוד הקשרים, אבל ככה הערנו שרבי מאיר הוא תלמידו גם של אלישע בן אבויה, שהסיפור שלו אולי נזכיר אותו בהקשר של רשב"י ותורת הסוד, אבל בהקשר שלנו רבי מאיר ממשיך לקבל מאלישע בן אבויה גם אחרי שהוא כבר נעשה אחר. ואמרנו שיכול להיות שזה חלק מההבנה שאנחנו עוברים פה איזשהו תהליך שסופו בזה שאפשר לקבל מכל אחד, אפילו מאלישע בן אבויה יכול רבי מאיר לקבל. זאת אומרת, בשונה מהתלמידים הקודמים שלא נהגו כבוד זה בזה, כאן אנחנו מדברים על באמת על איזשהו מצב שבו אפשר לכבד אפילו את מי שהוא באיזשהו מקום כבר מחוץ לגדר, ואפילו ממנו אפשר לקחת דברים טובים. בסדר? זה איזושהי תנועה הפוכה. זה לא את מי אני שם בחוץ, אלא איך אני אוסף מכולם פנימה. והתנועה הזאת היא בכלל שרבי עקיבא שמקבל גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, אולי קשורה לזה, היכולת הזאת שלו, דיברנו על זה שרבי עקיבא הוא סוג של חוזר בתשובה, שהוא מגיע, הוא כאילו לא כל כך בקיא בפוליטיקות, נקרא לזה, כאילו בשפה שלנו, כן? הוא כאילו לא... בסדר, יש בתי מדרש שונים, אפשר להגיד שמות אחרים, לא נגיד עכשיו פה שמות אחרים של בתי מדרש, זה לא מבין מה ההבדל בין זה לזה, מה... הוא לומד גם מפה וגם מפה, והוא מצליח ליצור איזשהו משהו יותר שלם, שהוא עתיד להיות באמת כל הפתח לכל המשך תורה שבעל פה. בסדר? עד כאן דיברנו בפעם הקודמת. שאלות עד לכאן לפני שאני ממשיך? בסדר. טוב, מה שאני ארצה לדבר היום, אמרנו בפעם הקודמת, אמרנו שאנחנו עומדים באיזשהו צומת דרכים. אז היום אנחנו נדבר על מדרשי ההלכה התנאיים, זאת אומרת נסביר גם למה. אנחנו כאילו עוצרים קצת את סיפור ההשתלשלות הדורית, בסדר? לא עוברים עכשיו דור אחד הלאה, אלא עוברים לגעת באחד הנושאים שעולים כאן. לרבי עקיבא יש חבר שהוא גם בר פלוגת הגדול שלו, שהוא אחד החולקים עליו, רבי ישמעאל. רבי ישמעאל בן אלישע הוא באמת מגדולי הדור. אנחנו מכירים אותו מכמה מקורות, אבל אולי אחד המפורסמים שבהם, מה הוא? מזכירים אותו בתפילה. מה אומר רבי ישמעאל?
13
מידות. מעולה, בסדר, ב-13 מידות התורה נדרשת. קל וחומר, אנחנו כל הסיפור הזה. אמרנו, אולי גם על סיפור... המידות אנחנו נדבר לדעתי בפני עצמם, נראה לי שלא נספיק לגעת בזה היום. אבל בכל אופן, זה רבי ישמעאל. אני ארצה עכשיו לגעת בכמה מחלוקות שאנחנו מכירים בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, באופן שבו הם דרשו את הפסוקים. בסדר? אז זה כן, זה מופיע בדף שהבאתי לכם. רואים במקור הראשון, הגמרא מסכת שבועות. בסדר? ברוכים הבאים למצטרפים. רן, למה אני שומע את עצמי פעמיים? זה כי יש מה? מה עובד שאני שומע את עצמי?
בוקסה.
טוב, בסדר, לא נורא, אני אשרוד את זה. אז אומרת הגמרא בשבועות, דף כ"ו, אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל, ששימש את רבי נחוניה בן הקנה, שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, יונמי דורש בכלל ופרט. רבי עקיבא, ששימש את נחומיש גמזו, שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט, יונמי דורש ריבה ומיעט. אז מה אומרת לנו הגמרא כאן? מה אתם מבינים? אני פשוט לא שומע טוב, אני רואה שאולי אני לא שומע אתכם טוב. טוב, אז בוא נגיד עוד פעם. יש פה, רבי עומר, רבי יוחנן, יש לנו שתי מסורות של דרכי לימוד. בסדר? אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אולי אני אגיד את זה גם ככה. מה שאנחנו הולכים להתעסק איתו היום, זה נושא מאוד מאוד גדול, ואפשר לדבר עליו גם חודש. בסדר? ללמוד אותו ולהביא המון מקורות ודוגמאות וכו'. אנחנו ממש 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 ניגע בו בצורה מאוד 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 ראשונית. בסדר? אז כאילו, מאוד מאוד בסיסית, בקיאותית נקרא לזה. אז מה אומר פה רבי יוחנן? רבי ישמעאל ורבי עקיבא שימשו כל אחד רבנים אחרים. מה זה?
אני שומע אותך
טוב, רבנו. אני חושב שזה אצלכם, האמת. לי יש קליטה כאילו לגמרי באינטרנט. אתם שומעים אותי עכשיו או לא? מה זה? כן, בסדר, אוקיי, טוב. שלום. מה, רואים אתכם בטלוויזיה? אתם עושים שלום שם מאחורה? טוב, אז אני אומר ככה, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, כל אחד למד מאדם אחר, קיבל מבית מדרש אחר, רבי ישמעאל מרבי נחוניה בן הקנה, ורבי עקיבא מנחומיש גמזו, והם דורשים את התורה באופן שונה. ואנחנו מכירים קצת את הביטויים הללו, נכון? של כלל ופרט, וריבה ומיעט, בסדר? זה שני ביטויים מאוד דומים, נכון? כלל ופרט, זה, זאת אומרת, בהתחלה דיברנו על משהו מאוד כללי, ואז פרטנו אותו. אפשרות שנייה להגיד ריבה ומיעט, דיברנו על המון דברים, אחרי זה מיעטנו, אמרנו לא, זה לא הכל, אנחנו מדברים רק, רוצים למעט, זאת אומרת, לא הכל מרבה, הכל מרבה חלק מהדברים. אני אומר עוד לפני שאני נוגע בשאלה מה, כאילו, מה המשמעות של זה לעניין הדרישה וכו', אבל קודם כל להרגיש שיש פה באמת בתי מדרש שונים ודרכי לימוד שונות. כך עולה גם מהתלמוד הירושלמי, מסכת סוטה, פרק ח', כתיב, אני קורא את המקור השני אצלכם, והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. אין לי אלא בראש העם. בסוף העם מניין. מאיפה אנחנו יודעים שהיו שמים שרים כאלה של, ששוטר, כאילו שדואגים למלחמה גם בסוף העם ולא רק בראש העם, אין מפקדים רק מקדימה, גם מפקדים מאחורה. תלמוד לומר, פקדו ופקדו. בסדר? יש לנו וו. אומר ירושלמי, עד כדון, כרבי עקיבא. עד כאן זה מתאים לרבי עקיבא, כי רבי ישמעאל מה? בסדר, זאת אומרת, איך דורש רבי ישמעאל? ואז הוא אומר, רבי ישמעאל כרבי מאיר. רבי מאיר צבח לסופי, וחבל יושב, אני לא נכנס עוד פעם לדוגמה הקונקרטית פה, בסדר, הוא צריך לתת איזשהו לימוד אחר, שדרכו הוא מסביר למה באמת, מהפסוקים הללו עולה שצריך להביא מפקדים גם מקדימה וגם מאחורה. בסדר, למה יש גם ממם וגם סמל, נקרא לזה, בשפה שלנו היום. אבל ועוד פעם, אתם רואים, אפשר לראות שהירושלמי לירושלמי ברור, שרבי עקיבא ורבי ישמעאל דורשים בצורה שונה. כל אחד מהם מבין את הדברים בצורה אחרת וגם דורש אחרת. רבי ישמעאל לא מוכן לקבל את הפקדו ופקדו. בסדר? אולי עוד מעט ננסה להבין גם למה. מקור נוסף מסכת יומא, בירושלמי גם כן, אמר רבי זעירא, הדא אמרה, למדין גזרה שווה, אפילו מופנה מצד אחד. יש... יש גדר של דבר שהוא מופנה. מה זה מופנה? שמעתם פעם את הדבר הזה? שלומדים... אם פסוק הוא מופנה? מישהו שמע את זה אולי פעם? אז נגיד בצורה פשוטה, כמו פנוי נקרא לזה, בסדר? הוא לא נצרח לדרשה על איזשהו לימוד אחר. שאלה אם הוא צריך להיות ממש מיותר, כדי שנוכל לעשות לנו גזירה שווה. אז אמר, זה, לומדים גזירה שווה אפילו מופנה מצד אחד. זאת אומרת, לא חייב שהוא יהיה מופנה משני הצדדים. זאת אומרת, אני רוצה לגזור גזירה שווה, אני לא צריך ששני הצדדים יהיו כאילו על פניו כאילו מיותרים, מספיק שיהיה בצד אחד. בסדר? מוסיף הירושלמי, זה נכון, סתם ככה, אבל אמר רבי דן, ולא כרבי, ולא דרבי עקיבא. סליחה, ולא, דרבי עקיבא, דרבי עקיבא אמר, למדים גזירה שווה, אף על פי שאינה מופנה. בסדר? זאת אומרת, עוד פעם, גם בזה אנחנו יכולים לפגוש את החילוק הזה. רבי עקיבא יש לו איזושהי צורת דרישה אחרת, שאולי היא פחות צריכה את החיזוק הזה של שהכל יהיה מופנה וכו'. טוב, אני אומר, כל זה ממש, כאילו בצורה, שוב, מאוד מאוד בסיסית, להראות בכלל שאנחנו פוגשים לאורך הגמרא שיש הבדלים. נגיע אולי לאיזושהי מחלוקת קצת יותר עקרונית, במסכת, אצלנו בבבלי, מסכת סנהדרין. אומרת הגמרא ככה, תניא, יקרת תיקרת. אומר רבי עקיבא, כן, יקרת בעולם הזה. תיקרת לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. בסדר? יש פה איזושהי כפילות בפסוק, יקרת תיקרת, זה אומר רבי עקיבא, עולם הזה עולם הבא. אמר לו רבי ישמעאל, ולא כבר נאמר ונחרטה, וכי שלושה עולמים יש? אומר רבי ישמעאל רבי עקיבא, לפי החשבונות שלך, שאתה עושה כאלה על כל איזשהו רעיון כזה, אתה דורש עוד דרשה, אז היינו צריכים להגיע כבר לשלושה עולמות. אלא מה? ונחרטה בעולם הזה, יקרת לעולם הבא, תיקרת דיברה תורה כלשון בני אדם. וזה כלל מאוד חשוב אצל רבי ישמעאל. נעלמתם לי? יכול להיות? אתם שומעים אותי? כן, אבל אני ממש חושב שזה אצלה, לדעתי גם מסומן לי שזה... תנסו אולי לשנות אצלכם פלאפון, כי זה מסומן שזה כזה עושה בעיות אצלכם. זה משתנה הקליטה. יש מצב לפני שנסה עם מישהו אחר? אל מושנינו, אתה שומע אותי טוב? טוב, אני אמשיך בינתיים? אתם שומעים אותי? מעולה, אז אני ממשיך. אז אני אומר עוד פעם, היינו בדרשה של יקרת יקרת, בסדר? יש פה מחלוקת בשאלה האם כשהתורה אומרת יקרת יקרת, איזושהי חזרה כזאת, האם אפשר לדרוש מזה או לא? רבי עקיבא אומר, זה דבר מיותר, ודבר מיותר דורשים אותו. אומר לו רבי ישמעאל, לא, מה פתאום, הדבר הזה מה שנקרא דיברה תורה כלשון בני אדם. בלשון שלנו נגיד, עיקרת עיקרת, זה לא ייתור, אלא זה, נקרא לזה אולי ביטוי, בסדר? אתם שומעים אותי? עיקרת עיקרת, זה סוג של, אומר רבי ישמעאל, זה סוג של ביטוי, התורה מדברת כמו שאנחנו מדברים, ולכן אי אפשר לדרוש מהכפילות הזאת, בסדר? טוב, גם תוספות אומרת זה גם כן בצורה מפורשת, בקרטות, דף ד', רבי ישמעאל וכולי, ואחי נמי כמה בירושלמי, לשונות כפולינן, והתורה דיברה בהן, הלוך הלכת, נחשוף נחשפת, גנוב גונבתי, בסדר? כל מיני ביטויים כאלו שהתורה חוזרת עליהם, כדי אולי להדגיש או משהו כזה. רבי עקיבא פליג, כן, רבי עקיבא חולק, ובכל דוכתא, דקאמר, הניחא למאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא למאן דאמר וכולי, היינו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אומר תוספות ככה בצורה מפורשת, יש לנו מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בשאלה איך להתייחס לכל הדברים האלו. האם אנחנו מתייחסים אליהם כאל איזשהו איתור לשוני כזה שאפשר לעבור איתו הלאה, זאת אומרת ככה, ככה הדרך, אנחנו מדברים ככה וכולי, או שאתה אומר לא, כל דבר כזה יש לו איזה משמעות והוא מופיע פה בדווקא. אני חושב שהמחלוקת הזאת ככה מופיעה אולי בצורה הכי, באיזשהו מקום קיצונית שלה, במקור בגמרא בסנהדרין, בדף נ"א, בדיון לגבי בת כהן. בת איש כהן תחל לזנות, אז רבי ישמעאל אומר בנערה, והיא ארוסה, כתוב מדבר. שואלת הגמרא, אתה אומר בנערה והיא ארוסה, או אינו אלה אפילו נשואה, זה לא בדיוק הגמרא, זה כאילו רבי ישמעאל הדרשה שלו. תלמוד לומר, איש אשר ינאפת אשת ראו מות יומת, הנואף והנואפת, הכל היו בכלל נואף והנואפת. הוציאה כתוב, בת ישראל בסקילה ובת כהן משרפה. מה כשהוציאה כתוב את בת ישראל לסקילה, ארוסה ולא נשואה? אף שהוציא בת כהן לשרפה, ארוסה ולא נשואה. בסדר, עושה פה איזושהי דרשה שממנה יוצא, שמה שאנחנו אומרים שבת כהן בשרפה זה דווקא ארוסה ולא נשואה. רבי עקיבא אומר, חולק ואומר, אחת ארוסה ואחת נשואה יצאת לשרפה. כן, אם היא מזנה יוצאת לשרפה. אומר לו רבי ישמעאל, אמר לו רבי ישמעאל, אמא לי, עלן הערב היא ארוסה, אף כאן הערב היא ארוסה. אמר לרבי עקיבא, ישמעאל אחי. בת ובת אני דורש, בסדר? זאת אומרת, יש דיון ביניהם, מה, איך להתייחס פה ללימוד של הפסוקים. אני אומר עוד פעם, אני לא נכנס לכל הפרטים, אבל נראה לי את עיקרי הדברים שאני להבין. האם כל הדין של בת כהן שהיא בשריפה זה דווקא בארוסה או גם בנשואה? רבי ישמעאל דורש דרשה אחת, רבי עקיבא דורש דרשה אחרת. אומר לו רבי עקיבא, רבי ישמעאל, אני יש לי דרשה. בת ובת אני דורש, ולכן גם נשואה תצא לשריפה. אמר לי, אומר לו רבי ישמעאל, רבי עקיבא, וכי מפני שאתה דורש בת ובת, נוציא זו לשריפה. זאת אומרת, בגלל הדרשה שלך על הוו הזאת, אנחנו נשרוף את אותה נערה, את אותה אישה. אז האמת שזה משפט מאוד קשה, נכון? זאת אומרת, הוא כאילו באיזשהו מקום, הוא קצת מערער לנו את כל עולם הדרשנות של חז"ל, כאילו, כל עולם דרשות הפסוקים. מה זאת אומרת, בגלל שאתה דורש ככה, אז נוציא זאת לשריפה, הרי כמעט הכל אנחנו דורשים ככה. מבינים מה אני אומר? אז אני אומר, אז מה הנקודה פה? צריך להבין. אז אני אגיד ככה, בואו נתחיל בצורה, נגיד בצורה פשוטה. יש, ראינו שיש כל מיני הבדלים בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. לגבי האופן שבו דורשים את הפסוקים, את הכתובים. באופן כללי אנחנו רואים שרבי עקיבא מאוד מרחיב, זאת אומרת בדרשות שלו הוא מרחיב את הדרישה ורבי ישמעאל מצמצם. ונגיד אולי, אני חושב שבצורה, סבן בצורה טיפה עמוקה יותר, אני חושב שהמחלוקת נוגעת בשאלה, כמו שכאילו ראינו בצורה די מפורשת, האם הלימוד צריך להיות מושתת על איזשהו פשט הגיוני? ככה מבין רבי ישמעאל, דיברה התורה כלשון בני אדם. יש פה איזה היגיון אנושי פשוט, בסדר? זאת אפשרות אחת. אפשרות נוספת, אומרת שהתורה ניתנה כדי שנדרוש אותה. בסדר? כל קוץ שמופיע, אז הוא תומן תילי תילים של הלכות. אתם זוכרים מי אמר את המשקילו, מי הדורש תילי, על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות? מי ראינו כבר שעושה את זה? מי? רבי עקיבא, נכון? אז זה מתאים לכל הסיבור, כל הדברים שראינו. זאת אומרת, כשמשה רבנו הולך ורואה עתיד מישהו שידרוש על זה תילי תילים של הלכות, אנחנו פתאום רואים אולי עכשיו באיזשהו מקום איפה זה מופיע בפועל. בסדר? זאת אומרת, בסוף, איפה המקום הזה אנחנו פוגשים אותו? בדרשות של הפסוקים. בסופו של דבר, בדרשות הפסוקים, באמת רבי עקיבא לוקח את כל הדברים האלו באיזשהו מקום, הייתי אומר צעד אחד קדימה. על כל וו שתהיה או משהו כזה, הוא דורש איזושהי דרשה ואיזשהו משהו, ורבי ישמעאל לא מוכן לקבל את זה. ונוצרים פה שתי דרכים ללימוד, שכל אחד מהם ייקח אותו למקום אחר. בסדר? שאלות עד לכאן, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. אתם גם שומעים מקוטע? וואי וואי, אז אם יש משהו גם תגידו, טוב? שאני, אם משהו שאתם רוצים, ננסה לחזור, השם יעזור. אני מקווה שאני אצא מחר או משהו מהבידוד, בעזרת השם. נקבל עכשיו תשובה שלילית, אז נצא ואז נחזור לאוויר נורמלי. טוב, אתם שומעים אותי עכשיו? אז רק אני אומר, שאלות רק על החלק הזה. לפני שנמשיך. בסדר, טוב.
אם אפשר את שתי הנקודות האחרונות שאמרת.
אז אני אחזור אליהם. אני אחזור לסיכום. ראינו כל מיני הבדלים בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. אני אגיד שבצורה פשוטה, חלוקה, באופן פשוטי, רבי עקיבא דורש יותר, ונגיד זה ככה, כאילו דורש בצורה יותר רחבה, ובאופן פשוט, באמת, זה קשור להבנה שהוא על כל דבר ודבר דורש טילי טילים של הלכות, על כל, כאילו יש לו איזשהו מקום שהוא דורש יותר מאשר רבי ישמעאל, שמבין שהתורה ניתנה עם איזשהו היגיון כזה מאוד פשוט, אנושי, משהו כזה, בסדר? ולכן גם הדרשות שלו הן פחות מפליגות, נקרא לזה. הוא יותר נצמד לפשט, הוא יכול להגיד שהכפילות במילים היא בעצם משמעות שלה היא איזושהי חזרתיות שבאה לחזק, משהו כזה, כמו שאנחנו מדברים, ולא איזשהו איתור שצריך לדרוש אותו. בסדר? טוב. אז אני ממשיך. אני עושה רגע קפיצה, אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה, אבל אני רוצה רגע לעשות איזושהי קפיצה. כן? כן. שומע, שומע.
שומע?
כן. למה עוד פעם, תחזור, לא שמעתי, חסרה לי איזה מילה? למה מה? כן. אז אני נגיד, אם אני מבין נכון, זו שאלה כפולה בעצם. שאלה אחת, אני מבין שתי שאלות. אחת, למה לדרוש את זה, ושתיים, למה לכתוב את זה? למה אתה מתכוון? שמעת אותי?
כן.
אז אני אגיד ככה, קודם כל מצד הדרשה, אמרנו, תורה שבעל פה, כמו שאתה אמרנו בשיעורים קודמים, תורה שבעל פה אין הכוונה שהכל ניתן לנו, כבר מוכן כאילו כל הפרטים, אלא אמרנו, זה ניתן בצורה גולמית, יחד עם זה ניתנו לנו הכלים שבהם התורה נדרשת, בסדר? שזה חלק מהסיפור פה, ההבדלים פה בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, זה בשאלה איך התורה נדרשת, ו... עם הדורות הולכים ודורשים את זה, מוציאים מתוך הפסוקים את מה שגלום בהם. בסדר? זה הולך ומתפתח כל הזמן. שאלת הכתיבה היא שאלה אחרת. אגב, לא בטוח שכתבו את זה, שזה דיון, שזה מחלוקת. האם זה נכתב, ככה לא נכתב, מתי נכתב. זה קבצים בוא נגיד, נאספו לאורך כל תקופת התנאים. כל מדרשי ההלכה, בסדר? טוב. אז נגיד, אז התנאים מחברים כל מיני חיבורים מאוד מאוד משמעותיים ויסודיים. באיזשהו מקום כמעט הייתי אומר מה שנכתב בתקופת התנאים, המשנה ומדרשי ההלכה וכולי, הוא כאילו הייתי אומר, הוא הופך להיות, נקרא לזה, התורה בכתב של התורה שבעל פה. בסדר? זאת אומרת, כאילו מכאן כמעט כל ההתייחסות של התורה שבעל פה תהיה אל המקורות האלו. אל המשנה ואל התוספתא ואל המדרשים, מדרשי ההלכה, מדרשי ההגדה. זה חיבורים מאוד מאוד משמעותיים. התנאים דורשים את התורה, כשהם לומדים תורה, אז הם לומדים על סדר הפסוקים. בסדר? הם לוקחים את החומש, מתחילים ללמוד אותו פסוק פסוק, וכל פסוק יש לו את הדרשות שלו. מטבע הדברים יש לנו דרשות גם הלכתיות וגם אגדתיות. זאת אומרת, גם בקבצים שנקראים מדרשי הלכה, אנחנו יכולים למצוא גם מדרשים אגדתיים. כי עסקו גם וגם, למרות שכאילו באמת הדגש הוא יותר על הקטעים ההלכתיים. הרבה פעמים אנחנו נראה שהמדרש מתעסק רק בפרקים ההלכתיים של הספר. נראה את זה אולי עוד מעט בדוגמאות. אז ככה נולדו לנו בעצם, זאת אומרת, הדרשות האלה של הפסוקים הולידו לנו את המדרשים. אז הנושא אולי המרכזי שבהם התנאים עוסקים, זה באמת כל הוצאת הדינים ההלכתיים מתוך הפסוקים. ובהקשר הזה יש לנו מדרשי הלכה. הבאתי לכם, תראו, הבאתי לכם רשימה, הבאתי טבלה כזאת, אתם רואים בסוף העמוד הראשון? עשיתי סיכום של מדרשי ההלכה. אנחנו קצת נרחיב עליהם עכשיו, אתם תוכלו לעבור שם, כמו שאתם כבר יכולים לראות, אולי אני אקדים את זה כבר. כן?
יש דעה רווחת, כאילו, בקרב אנשים שהמדרש זה חצי נכון. לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות. אם זה יפה, תתחבר ותחייך, אם לא, תעבור הלאה ותוציא את זה מהאוזן השנייה. מה היחס למדרשים בבחינה הזאת?
לא, סיכמת מאוד יפה. סתם, לא, מה פתאום? חס וחלילה, אז... בוא נעשה סדר. קודם כל, יש הבדל בין מדרשי הלכה למדרשי אגדה. בסדר? כל מה שאתה אומר עכשיו, גם מי שאומר אותו, אומר אותו על מה? על מדרשי אגדה. בסדר? זו שאלה, איך מתייחסים למדרשי אגדה? זאת שאלה. אבל, אני אגיד זה אולי בצורה שונה, מדרשי ההלכה, ודאי מחייב, כל עולם התורה שבעל פה שלנו, עולם הלכתי נגיד, מבוסס על מדרשי ההלכה, אין שאלה בכלל, בסדר? זאת אומרת, אנחנו נפגוש את זה אחרי זה גם במשניות ובגמרות, זאת אומרת, זה עומד ברקע שכל מה שיקרה כאן. כל היכולת שלנו לדרוש את הפסוקים נובעת מדרשי ההלכה, הם ודאי הבסיס ההלכתי הכי הכי משמעותי שיש לנו. אין שאלה על זה, אני חושב. זאת אומרת, כל האמירות היא על מדרשי האגדה שהם סיפור אחר, ואני חושב שגם ניגע בהם בהזדמנות אחרת, בסדר? על מדרשי האגדה. גם באגדה יש מידות שהתורה נדרשת בהם וכו', מעולה. טוב, אז אומר, כמו שאתם יכולים לראות בדף, אני אקדים את זה ואחרי זה אני אכנס פה לפרטים. יש מדרשי תנאים שלמים שנמצאים בידינו, ויש מדרשים שנשתמרו באופן חלקי. מה הכוונה? במהלך הדורות עבדו לנו הרבה כתבים של כל מיני ספרים. בין היתר, עבדו לנו כתבים של מדרשי הלכה. בסדר? איך אני יודע שמשהו עבד לי? מה אתם אומרים? איך אני יכול לדעת שעבד לי משהו?
מוזכר במקומות אחרים.
מעולה. אז קודם כל, חלק מהדברים באמת מוזכרים, אנחנו גם יכולים לדעת עד איזה דור זה היה מוכר. זאת אומרת, מי האחרונים שהזכירו אותו? מצוין. מה עוד יכול להיות? אז זהו, לפעמים חסר חלק מתוך משהו, אבל אז אם חסר לי חלק מתוך משהו, אני יכול להגיד שאולי הוא עבד, אבל ספר שלם שעבד, אז באמת הדבר הכי משמעותי זה שיש לי מי שמזכיר, כאילו שמצטט ממנו. חוץ מזה, עוד כיוון שיכול להיות, יש לנו הרבה פעמים כל מיני מקורות שמזכירים דברים שאנחנו לא מכירים אותם ממקורות אחרים. מבינים? מישהו, לא יודע, הרמב״ם מצטט איזשהו משהו, ואני לא מכיר את המקור שלו, אז מה אני מבין? שהיה שם עוד ספר, ולפעמים גם מתגלגלים עליי כל מיני כתבים, לדוגמה, בגניזות, המפורסמת שביותר שיש לנו, הגניזה הקהירית, בסדר, גניזה מאוד מפורסמת, שעד היום לדעתי עוד לא סיימו לעבוד על כל החומר שיש שם, חומר מטורף, כאילו, דברים, כמות הדברים שיצאו משם, וחלק מה שאנחנו מדבר עכשיו הגיע משם. אז בואו נספר קצת על המדרשים, בסדר? כמו שאתם רואים, חילקתי אותם לפי ספרים, מה המדרשים על ספר בראשית, איזה מדרשים, מדרשי הלכה על ספר בראשית, מה יש לנו? רואים? אין לנו, איזה יופי, למה אין לנו? באופן פשוט, למה? אין הלכות כל כך, בסדר? המדרשים מתחילים מספר שמות. המדרש הראשון נקרא נחילתא. המילה מחילתא פירושה מידה, בארמית, כנראה גם בעברית, יש פסוק בתהילים, מי מדד בשעלו מים, מכירים את הפסוק הזה? מי מדד בשעלו מים וחל בשליש עפר הארץ, בסדר? וחל זה מקביל של מדד. מי מדד בשעלו מים וחל בשליש עפר הארץ, הוא מדד בכלי כזה את עפר הארץ. מחילתא היא מידה. למה קוראים לזה מידה? מדובר בחיבור שמבוסס על מידות שבהם התורה נדרשת. בסדר, זה הסיפור, זה מחילתא. זה הפירוש של הסיפור הזה. המכילתא מחולקת לשני קבצים. יש לנו את מכילתא דרבי ישמעאל, זה מדרש תנאים לספר שמות, שעוסק ב-12 מתוך 40 פרקים שיש לנו, מחולק ל-9 מסכתות, לפי נושאים, כשכל אחת מחולקת לידי שם פרשות, היא מתחילה מספר שמות פרק י"ב. יש למישהו רעיון למה היא פותחת דווקא בפרק י"ב? מה יש בפרק י"ב? מה זה? החודש הזה לכן, נכון? כאילו אנחנו מתחילים שם את כל דיני פסח. אז הפרשייה הראשונה, המסכת הראשונה נקראת מסכת דפסחא, היא עוסקת ככה בארוכה בדיני פסח. אחרי זה יש עוד מסכתות, נזיקין, שקלים, אני לא טועה, משהו כזה, אוקיי? יש כסף לדעתי, משהו כזה. ואז היא מסיימת במסכת דשבת, שזה החלק האחרון, ההלכתי האחרון בספר שמות. הספר הזה מוכר לנו גם בתקופה שיש דפוס, בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים עליה, אנחנו תקופת הדפוס איזשהו קו פרשת מים בהרבה הקשרים, ברגע שיש דפוס, יכולת להוציא ספרים וכולי, היא מאוד משמעותית. זה מוכר בתקופה הזאת, זה מודפס, מלא גם מתעסקים בזה, ויש לנו פירושים שנכתבים על זה. יש לנו ספר נוסף שנקרא מכילתא דרשב"י, גם כן מדרש תנאים לספר שמות, שאנחנו יודעים שהייתה ידועה לגאונים וגם לחכמי ימי הביניים. בתחילת המאה ה-16 היא נאבדת, ומאז לא מוצאים אותה, והיא נחשבת אבודה. במהלך השנים יש כל מיני מובאות שונות של ספר שמות, של מדרשי הלכה מספר שמות, שאנחנו לא מכירים אותם. בסדר? אנחנו פוגשים כאלה דברים ואנחנו לא מכירים אותם. גם זה תורם להבנה שצריך להיות עוד ספר. אנחנו גם פוגשים, אנחנו רואים שהראשונים, שהגאונים הם מצטטים, וגם אנחנו פוגשים בכל מיני מקומות עוד אזכורים של דרשות שאנחנו לא מכירים. באיזשהו שלב חוקרים מתחילים לאסוף מכל מיני מקומות, מקורות שאנחנו לא מכירים, ולנסות להפוך אותם לספר. בסדר? לקח קצת מפה, קצת משם, מדרש, כאילו מצאנו באיזשהו ספר שמצטט, כל מיני דברים כאלו. בשנת 1905 יוצאת מהדורה ראשונה של יהודי שנקרא רד"ץ הופמן. מישהו שמע עליו פעם? על הרד"ץ הופמן? שמעתם את שמו? כן, נו, אז מה, היה לי תחושה שתעזור לי. אז מה אתה יודע עליו? מעולה, אז טוב, בסדר, אז רד"ץ הופמן, סתם נגיד עליו כמה מילים, רבי דוד צבי הופמן, אחד מגדולי יהדות אשכנז נקרא לזה, בסדר, טוב, בתחילת, זה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זאת אומרת 1860, משהו כזה, קודם, יש לו 1840, 1920, פחות או יותר, אלה השנים שבהם הוא חי, בסדר? הוא חי בתקופה מעניינת, סתם בהקשר כאילו... תקופה שבה אחד הדברים שמתרחשים בגרמניה, זה כל מה שנקרא תורה עם דרך ארץ. אתם מכירים קצת את הסיפור הזה של תורה עם דרך ארץ? רש"ר הירש, אם קצת מזכיר לכם השמות, הרב הילצהיימר, כמה שמות כאלו. זאת אומרת, איזשהו עולם שהוא בגלגול מאוחר יותר שלו, יהיה קשור קצת לעולם הדתי-לאומי, נקרא לזה. איזשהו גלגול מאוד מאוד ראשוני של, לא קשור לציונות, קשור לשילוב של קודש וחול, של רבנים שהם גם דוקטורים, כל מיני דברים כאלו, הוא בעצמו היה גם דוקטור, וגם, אומרת, זה אחת השיטות להילחם בחילון וכולי, זה להגיד, אנחנו נתמודד גם במגרש שלהם. נכיר את המחקר, נתעסק נגיד בביקורת המקרא, שבאותם שנים ככה היא משמעותית, מתיאלת משמעותית שמה. אז בכל אופן, רד"ץ הופמן הוא גם רב והוא גם חוקר, והוא מתחיל לאסוף מדרשים ויוצר את המכילתא דרשב"י הראשונה. הוא מתבסס על כמה דברים. אחד הדברים זה כתב יד שנקרא מדרש הגדול. מדרש הגדול התימני. ספר של יהודי שנקרא רבי דוד עדני, שמלקט המון המון מקורות תנאיים על הפסוקים. הבעיה בספר הזה שהוא לא מביא מקורות, הוא פשוט מצטט. כאילו הוא מביא פסוק ומצטט עליו מלא 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 דברים. והספר הזה לא מוכר באירופה, רק בסוף המאה ה-19 הוא מגיע לאירופה, הוא נכתב בתימן, הוא מגיע לאירופה. כשהוא מגיע, אז כאילו קצת מנקים, מורידים את כל מה שאנחנו מכירים, ומנסים לראות מה יש בו שאנחנו לא מכירים. מתוך הקטעים האלו מגלים הרבה קטעים על ספר שמות. זאת אומרת, מדרשי הלכה על ספר שמות שאנחנו לא מכירים אותם, ומבינים שמדובר על איזה שהם שרידים של המכילתא דרשב"י, המכילתא השנייה. נוסף הוא גם אוסף קטעים מהגניזה הקהירית. כמו שהזכרנו, נכון, יש גניזה בית כנסת בקהיר שמגלים אותה עם המון 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 כתבים, וגם משם מגלים כל מיני דברים על ספר שמות, והוא אוסף גם משם. מהדברים הללו הוא יוצר ספר שהוא נקרא מכילתא דרשב"י. הספר הזה, אחד הדברים שככה מעניינים בהקשר שלו, כשהוא יוצא, אחד הדברים שמנסים לעשות איתו, זה לתרץ כל מיני רמב״מים. לפעמים הרמב״ם כותב נגד כל מיני מקורות שאנחנו מכירים. ואתה אומר, למה הוא כתב ככה, ומה זה? אז ממש יש יהודי, הרב קשר, ממש מוציא ספר שלם, שנקרא הרמב״ם ומכילתא דרשב"י, ובו הוא רוצה להגיד שהרמב״ם מכיר את מכילתא דרשב"י, והוא בונה עליה, והרבה מקורות וכו', הם מגיעים משם. אם כי זה לא כל כך פשוט, אחרי זה גילו שחלק מהמקורות שמצוטט במדרש הגדול התימני, הם בעצם מהרמב״ם. זאת אומרת שכאילו חשבנו שמצאנו מקום לרמב״ם, אבל המקור הוא הרמב״ם, קיצור, טוב. בכל אופן, עד היום הספר לא נמצא בצורה שלמה. אין לנו עדיין הוצאה שלמה של הספר הזה. בסדר? זה קצת ככה על המכילתא. על ספר ויקרא יש לנו רק קובץ אחד, נקרא הספרה. מדרש תנאים לויקרא, מפרש ממש פסוק אחרי פסוק. ספר מאוד מאוד משמעותי. יש מי שאומר ספרה, זה כמו לקרוא הספר. זאת אומרת, אולי הסיבה שאולי הוא נקרא ככה, זה הספר הגדול. זאת אומרת, ספר ההלכות הכי גדול, כי הוא באמת באיזשהו מקום מביא הכי הרבה הלכות, וספר ויקרא הוא ספר מלא 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 בהלכות. יש לנו המון המון פרטי מצוות, זה ספר שנכתב על ויקרא. על ספר במדבר אנחנו מוצאים את גם כן שני קבצים, את הספרי. ספרי זה גם כן עוד פעם מדרש תנאים, שספרי הפירוש זה ספרים. זאת אומרת, מראש זה שם שניתן למדרשים של במדבר ודברים, ולכן הוא נקרא בלשון רבים, ספרי. נוסף לספרי על במדבר, יש לנו גם ספרי זוטה לבמדבר. גם כאן, עוד פעם, המקור הראשוני, כמו שאתם רואים, זה מופיע בעמודה בצד שמאל, המקור הראשוני עבד, האחרון שמצטט אותו זה רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו, בכסף משנה הוא עוד מצטט ממנו, בסדר? אבל אחריו הוא כבר עבד לנו. מה שמצוי בידינו היום זה באמת שחזור. גם מהגניזה ומעוד כל מיני מקורות כאלו. אני עובר לספרי דברים, שגם הוא מדרש תנאים ככה יחסית מסודר, מחולק לחלק הלכתי שהוא מרכז המדרש, הוא גם חלק אגדי, שמרוכז בעיקר בהתחלה ובסוף. יש לנו את המכילתא לדברים, שזה גם זה, שוב, דבר ששוחזר בדורות האחרונים. בסדר? עוד מעט אני אנסה שנייה לעשות טיפה יותר סדר בסיפור הזה, אבל כדאי שתכירו. אני אגיד לכם מה הייתי צריך לעשות, ואני לא עושה כי אני בבית ולא בישיבה. מה שנכון היה לעשות זה להביא את הספרים בפועל, ולראות אותם בעיניים, איך הם נראים. אני מציע לכם אחרי השיעור ללכת לספרייה ולעשות סיבוב. זה נמצא כשנכנסים לבית מדרש, באגף משמאל, בספרי התנ"ך. שם נמצאים גם ספרי המדרש. תעברו, לכו תראו בעיניים, תעברו, תראו מה יש שם. בסדר? תראו איזה מדרשים יש לנו, תראו איך נראות ההוצאות, תפתחו בפנים, תנסו תכירו טיפה את הלשון וכולי. אני אומר, בשיעור קצר כזה אנחנו לא נעשה יותר מזה, אבל תכירו ותרגישו. ספר אחרון שאני אתייחס אליו זה ספרי זוטה לדברים, סתם גם הוא ספר משוחזר. מעניין סתם בהקשר שלו, הוא משוחזר משלושה מקורות מרכזיים. אחד מהם זה פירוש ישועה בן יהודה לספר דברים. אנחנו מדברים על חכם קראי. שכותב פירוש לתורה, בסדר? במהלך הכתיבה של הפירוש הוא מביא הרבה מדרשי חז"ל. עכשיו, אין סיבה על פניו, נכון, שחכם קראי יביא מדרשים של חז"ל. מה יכולה להיות הסיבה להביא אותם? מה אתם אומרים? מבינים מה השאלה? אתם מבינים את השאלה? מה זה? למה להביא? כן?
לסתור אותם.
יפה, מעולה. נתנו חכם קראי והוא רוצה... מצוין, כן. הוא חכם קראי, הוא רוצה להוכיח שהתורה, רק תורה שבכתב זה מה שיש, ואין תורה שבעל פה, ואין מדרשי חז"ל, ואין שום דבר. וחלק מהסיפור, חלק מהעניין הזה, הוא מביא מדרשי חז"ל, ומתעמת איתם. הוא מביא אותם כדי להראות שהם לא נכונים. בסדר? באופן קצת פרדוקסלי, הספר הזה מתגלגל מהגניזה לרוסיה, וככה הוא, אחרי נפילת מסך הברזל, מצליחים להביא אותו ולהתחיל לחקור אותו. ומגלים שם כמה דברים מעניינים. קודם כל, יש שם מקורות שאותם אנחנו כן מכירים. וזה חשוב. למה? כי העובדה שהוא מצטט מקורות שאנחנו מכירים, עוזרת לנו לדעת שהוא לא ממציא. כן, שהוא צודק. אנחנו רואים שהציטוטים שלו הם מדויקים, אפשר לסמוך על הציטוטים שלו. אבל אז הוא פתאום מביא לנו גם מקורות של חז"ל שאנחנו לא מכירים אותם. ואנחנו מתחילים לאסוף אותם, ובין היתר משם באמת מצליחים להוציא ככה את המדרש הזה, סתם שזה סתם נחמד שלעצמו, שבסופו של דבר דווקא הפירוש הקראי הוא זה שהצליח לשחזר לנו את המדרש, מדרש ההלכה המקורי. יש עוד ספרים, ספר פתרון תורה, שהוא איזשהו ילקוט של מדרשים, שזה, שיש פה מקבילות לחלק מהדרשות שהופיעו בפירוש הזה של ישועה בן יהודה. טוב, בסדר, אנחנו, אני מסכם, אז לסיכום, ממש ככה, על רגל אחת, אני אומר, יש לנו שני סוגים של מדרשים. יש מדרשים שהשתמרו בצורה שלמה, המיינסטרים נקרא לזה המדרשי, של מדרשי ההלכה, הגיעו אלינו ספרים שלמים, ברורים וכו'. אבל במקביל אנחנו מתחילים לגלות לאורך השנים שיש עוד קבצים שעבדו מאיתנו, אבל יש פה איזושהי כפילות שחוזרת כל הזמן. כמעט בכל ספר אנחנו מגלים פתאום שיש לנו שני סוגים של ספרים. בסדר? מי שרואה את הדבר הזה, הראשון שככה אני שם לב לזה בצורה שיטתית ורוצה לתת איזשהו הסבר, היה רדץ הופמן שדיברנו עליו. כשהוא רואה את זה, הוא אמר לעצמו, בוא נעשה אחד ועוד אחד. ונחבר בעצם בין שני החלקים של השיעור שדיברנו היום אנחנו. אתם זוכרים מה ראינו בתחילת השיעור? על מה דיברנו? במה עסקנו בחלק הראשון? רבי ישמעאל ורבי עקיבא. נכון? ראינו שיש את בית מדרשו של רבי ישמעאל שדורש בצורה מסוימת, ויש את בית מדרשו של רבי עקיבא שדורש בצורה אחרת. ואז אנחנו מתגלגלים למדרשים, ואנחנו מגלים פתאום שיש לנו שני קבצים כמעט על כל ספר. אומר עד הצופן, בוא נעשה אחד ועוד אחד, ומה נגיד שכנראה מה? מעולה, בסדר, אתם יכולים להפוך את הדף ולראות שזה מופיע לכם בצד השני. יש לנו בעצם שני סוגים של ספרים, והוא ממש מחלק ביניהם, הוא אומר ככה, יש קבצי מדרש, שבהם החכמים המרכזיים הם בעיקר רבי ישמעאל ותלמידיו, ויש כאלו שבהם בעיקר רבי עקיבא ותלמידיו. יש לנו מונחים ייחודיים לכל אחד מהכותבים. זאת אומרת, גם השפה משתנה, לא רק שמות התנאים משתנים, גם השפה היא שונה. לדוגמה, אתה אומר, הבאתי פה כמה דוגמאות, בקבצים שמיוחסים לבית מדרשו של רבי ישמעאל, אז יהיה כתוב, נגיד, למה נאמר טה-טה-טה-טה-טה, ובקבצים של רבי עקיבא נאמר, מה תלמוד? בסדר? זאת אומרת, זה ביטוי שהוא מקביל, אבל הוא בשיטתיות שונה בין המדרשים. אותו כנ"ל גם לגבי השאלה האם אתה אומר א' או אינו אלא ב', או אצל רבי עקיבא א' יכול ב', נמצאנו למדים אצל רבי ישמעאל מול מלמד אצל רבי עקיבא, להוציא אצל רבי ישמעאל מול פרט ל' אצל רבי עקיבא. נוסף לזה הוא רוצה להגיד שגם ההבדלים שדיברנו עליהם בהתחלה בין בתי המדרש, אנחנו רואים אותם, ההבדלים העקרוניים בצורת הדרישה, אנחנו רואים אותם גם בשני סוגי בתי המדרשים הללו. האם דיברה תורה כלשון בני אדם, הדרשה שקרובה לפשט הפסוק, או שרבי עקיבא שדורש על כל קוץ וקוץ, תילי תילין, שיש דרישה על כל פרט בפסוק, כולל אותיות, נכון מה שדיברנו, עם וב, בלי וב, כל הסיפור הזה. האם דורשים כלל ופרט, ריבה ומיית, נגזרה שווה עם המופנה או גם כשאינו מופנה, כל הדברים שדיברנו עליהם. בסדר? אז אני אומר קודם כל לסיכום של הסיפור הזה, יש לנו שני תנאים גדולים שכל אחד דורש את התורה בצורה שונה, וכנראה לכל אחד יש איזשהו קובץ שאותו הוא דורש והוא נכתב אחרי זה, שמתעסק באמת בצורת הלימוד של אותו תנא. וככה נוצרים לנו מדרשי הלכה שונים. עכשיו אני אומר, כל מה שאני אומר עכשיו הוא קצת פשטני מדי, כי האמת היא שהעסק הוא יותר מורכב. החלוקה הזאת, גם שהרד"ץ הופמן עשה בין הספרים, יש כאלה שחולקים עליה ויש כאלה שחושבים אחרת, אבל אני חושב שבצורה פשוטה, הרעיון אני חושב שהוא כן נכון, גם אם יכול להיות שבתוך חלק מהקבצים יופיעו דברים, זאת אומרת לפעמים בתוך קובץ אחד, בתוך ספר אחד, אנחנו נגיד פתאום שהחלק האגדי הוא מבית מדרשו של רבי עקיבא, והחלק ההלכתי הוא מבית מדרשו של רבי ישמעאל נגיד. בסדר? כל מיני דברים כאלו. יש ספרים שיש כאלה שרוצים להגיד שאולי הם בכלל מבית מדרש שלישי, אבל אני אומר קודם כל, זה נראה לי שיש בזה מן האמת וזה יפה. הסיפור הזה של החלוקה הזאת, הוא עושה סדר בראש. אני חושב שאולי הדבר הכי משמעותי בהקשר הזה שאנחנו צריכים לקחת, זה את עצם ההיכרות. עצם ההיכרות עם העולם הזה של מדרש ההלכה. לחז"ל היו כלים לדרוש את התורה שבכתב. לכלים האלו קראו מידות שהתורה נדרשת בהן. המידות האלו מופיעות עוד אצל הלל הזקן, שהיו לו 7 מידות. הם אחרי זה, אצל רבי ישמעאל, הופכות להיות י' ג' מידות. בסדר? זה המקור הכי מפורסם שאותו אנחנו מכירים. אצל רבי עקיבא אנחנו יודעים שהוא חולק על לפחות 3 מהמידות. הוא חולק, קצת הזכרנו את זה קצת פה. הרעיון הזה, סתם, שיש לנו כללים שונים לדרוש, הוא מאוד משמעותי, כי הוא עומד בבסיס של המון מהמחלוקות. הסיפור הזה בכלל של מידות הוא סיפור מאוד מאוד מעניין. הרמב״ם אומר שהמידות, העניין שלהם, זה נתינת היכולת לכל דור לבוא ולדרוש את התורה בצורה שמתאימה לאותו דור. אחרי תקופת האמוראים אנחנו כבר לא דורשים את התורה. זאת אומרת, היכולת הזאת עבדה לנו. זאת אומרת, עד היום אנחנו לא כל כך מבינים בסיפור הזה של המידות שהתורה נדרשת בהן. וזה עושה אותנו מאוד מאוד מוגבלים. זאת אומרת, גם את זה דיברנו, הזכרנו כמה פעמים. אנחנו היום במצב שבו אנחנו לא יכולים לדרוש את התורה כרצוננו. מה זה כרצוננו? זאת אומרת, אין לנו את היכולת, גם אם אנחנו חושבים שזה אמיתי ונכון, אין לנו את היכולת לעשות את זה. וזה מאוד מאוד מגביל אותנו. בשנים האחרונות יש חזרה לעיסוק בי"ג מידות מכמה כיוונים. יש כיוון אחד שעוסק בהיגיון של המידות. יש קבוצה שזה שני אנשים שגם ניסו ליצור איזה שהם, יש להם ספרים וכל מיני דברים שנקרא, מה שנקרא מידה טובה. המטרה שלהם לנסות לחזור להבנת ההיגיון, הרציונל של המידות. זאת אומרת, ההנחה היא שאם נבין את ההיגיון, יכול להיות שגם נוכל לחזור להשתמש בו. כיוון משמעותי נוסף שמתעסקים איתו, מי שאני מכיר זה בעיקר, האמת שהרב ויצמן מתעסק איתו הרבה בשנים האחרונות, אני חושב בצורה מאוד משמעותית, זה הניסיון להבין את הדברים בצורה פנימית. זאת אומרת, להבין את המשמעות הפנימית. למה? מה המשמעות של האופן של אם אני דרשתי בקל וחומר או בגזירה שווה או מכלל ופרט, לא משנה, איך שלא דורשים, מה המשמעות הרוחנית הפנימית של זה? הוא מביא מהמקובלים כמה הסברים. זאת אומרת, יש הערים מתעסק בזה, רמה מפנו לדעתי, והרב קוק, שמביאים באורים שונים פנימיים לסיפור הזה. הרב קוק זה מופיע בעולת ראייה על הסידור, על הברייתא שמופיע בסידור. אני אומר, גם זה, נראה לי שאנחנו לא ניכנס לזה יותר מזה. אני מציע לכם, באתר של ישיבת מעלות, אפשר להיכנס משם לאתר שנקרא אתר י"ג מידות או משהו כזה, ויש שם המון 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 חומר על הסיפור הזה של הדרשות הפנימיות של י"ג מידות. זה נושא מאוד מאוד מעניין. ממש מציע לכם להציץ שם, להסתכל. יש שם גם מאמרים עקרוניים, גם מאמרים יותר ספציפיים שנוגעים בלימוד מסוים. זאת אומרת, גם מאמרים עקרוניים נותנים גם דוגמאות להבין את המשמעות של הדרשות השונות. בסדר? טוב, נראה לי אנחנו נעמוד פה. שאלות, הערות, לפני שאנחנו עוצרים. בסדר גמור, כן.
למה זה כזה חשוב
עוד פעם? להבין אותם? אני אגיד ככה, אני חושב באופן פשוט שההבנה, ההנחת היסודי, שאם אנחנו נבין, הסיכוי של זה לחזור הוא גדול יותר. ככה אני חושב. זה נכון, אני אגיד ככה, זה נכון גם אחורה וגם קדימה. זה נכון גם אחורה, כשאני רוצה ללמוד, אני רוצה להבין. בסוף העולם מדרשי ההלכה הוא תמיד עולם סתום מבחינתנו. אתה קורא ואתה לא מבין מה רוצים ממך ומה ההיגיון של זה, והכל נשמע לך כזה סוג של אותו דבר, וכאילו, זאת אומרת, בוא נבין פעם אחת. זה מה בהסתכלות אחורה. וזה כשלעצמו יכול להספיק. בסדר? ואני חושב שיש בזה גם איזשהו משהו, גם הסתכלות קדימה, אני גם אגיד את זה אחרת. בתור מי שלא עשה את זה בעצמו, אלא רואה שיש פה איזשהו משהו, אני יכול להגיד, אולי יש פה איזשהו התחלה של תהליך, שפתאום מלמטה מתעורר הצורך מחדש לחזור להבין את זה, ולחזור לגעת בזה, ומשמעות של זה וכו'. ואולי זה כשלעצמו יכול לעזור, שנוכל לחזור למצב שבו הדבר הזה חוזר לשימוש. הרי אנחנו מתפללים שתחזור, יחזרו הסנהדרין, והרבה תומת אנחנו... סנהדרין, אחד הדברים שהם עושים, זה דורשים את התורה. אנחנו רוצים שזה יקרה, בסדר? אנחנו לא רוצים שזה יישאר עבוד וזהו. אני לא יודע להגיד בסוף, למי תהיה סמכות לקבוע, זהו, מהיום אפשר לחזור לדרוש, אני לא יודע. אבל אני כן יודע שאנחנו רוצים להיות מוכנים לקראת, בסדר? בטח, המון. המון, המון, המון. לא, יש המון מה לדרוש. כל ה... כמו שאמרנו אותם, הרמב"ם אומר, הסיפור של מדרוש התורה נדרש בהם, זה היכולת להתאים את התורה לדור. בסדר? למציאות החיים המשתנה. עכשיו עוד פעם, דיברנו על זה קצת, זה לא רפורמה, אלא התורה ניתנה לנו עם כלים, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים כדי שנשתמש בהם, ובכל דור ישתמשו בכלים שהיו צריכים אותם. יש לך גבולות גזרה, ובתוך גבולות הגזרה יש לך המון מה לעשות. היום אנחנו במצב שבו אנחנו מסורסים, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כאילו, לא יכולים, בהמון כיוונים, לא יכולים להתפתח. לא, אז אני אומר עוד פעם, יש לנו גבולות גזרה. אבל עדיין, יש דברים שאנחנו חושבים שהם משתנים. אמרתי, אני לא יודע להגיד, בסוף שתקום סנהדרין, צריכו לקבוע על פי רוב וכל מיני דברים כאלו. אבל האם יכול להיות ש... לא יודע מה, ככה אמרנו, דוגמה קלה שכבר הזכרתי אותה, דיני בליעה בכלים. דיברנו על זה באחד השיעורים. לדע, האם הכלים שלנו היום בולעים או לא בולעים? אז יש איזה דיון. יש מי שאומר, הכלים שלנו בולעים. אנחנו לא יודעים מה זה לבלוע. יש מי שאומר, הכלים שלנו הם לא בולעים, רק אין בסמכותנו להכריע אחרת. וכשתחזור סנהדרין, אז הם ידעו להגיד, מה זה, כאילו, אין להם את היכולת לדרוש, אתה מבין מה אני אומר? אנחנו לא רוצים עכשיו לשנות הכל, לעשות משהו. אבל בתוך המרחב הקיים, העולם השתנה, היחסים השתנו, יש דברים שאפשר לשנות אותם. אני אומר כל מיני, לא יודע, היחס לאנשים ביהדות, אני הזכרתי את זה גם כן, זו אותה דוגמה שחוזר אליה. אני לא יודע, יכול להיות שאם הייתה בסנהדרין, יכול להיות שהם מחליטים אחרת. לא יודע אם כן או לא, אבל יכול להיות שבחלק מהדברים הם מחליטים אחרת. בסדר? ואז כל השיעורים שהעברנו, למה כל מה שזה הוא צודק וכל, אלו גונזים אותם ונותנים שיעורים חדשים. תהיה לנו מזכורת עוד כמה שנים קדימה. בסדר? לא, כאילו, מותר לפעמים להגיד, אנחנו תקועים. זה גם חשוב, אני חושב. גם לנו. לא כל היום צריך לתרץ מקומות שבהם אנחנו תקועים. בסדר? אדם, לא חווה חוויה רוחנית משמעותית בתפילה. אז אפשר להגיד, שמה, אתה לא עובד מספיק, וגם אפשר להגיד, אין נבואה היום. נכון. מה אנחנו חיים, מציאות שהיא לא שלך, כאילו, באמת התקרה שלנו יותר נמוכה ממה שהיינו רוצים. אנחנו תקועים כאילו, בסדר? בסדר, טוב, אנחנו נעמוד עם הסיפור הזה כאן, בסדר? בעיקר אני אומר, המטרה היא בשיעור כזה זה, אם תזכרו מזה משהו זה יהיה נס, תזכרו שיש מדרשי הלכה, ושיש דרכים שונות לדרוש, טוב, ותלכו לבית מדרש ותנסו לפתוח את זה, בסדר? טוב, בעזרת השם שיעור הבא, נעבור לעסוק ברשב"י ובספר הזוהר, בעזרת השם. להתראות.